אנחנו בפרשת קדושים, קדושים תהיו, רש"י כבר מגלה לנו את התורת כהנים, שרוב גופי תורה תלויים בפרשה שלנו. אני חושב שהציבור די מכיר את שיטת רש"י והרמב"ן לפחות על תחילת הפרשה, אז יש מהלך פשוט מאוד תופס של אבן עזרא. אבן עזרא אומר, הפרשה שלנו באה בעצם לנגד או לאזן או להרחיב את מה שקראנו בפרשה הקודמת. הרי התורה אמרה מצוות עריות. ואז התורה אמרה, ולא תקיע הארץ אתכם. עלול האדם לחשוב, בסדר, שמרנו את העריות, אנחנו בסדר. באה התורה ואמרה, לא, זה לא הולך ככה. אתה רוצה להישאר בארץ, זה לא מספיק רק שתהיה זהיר בעריות. ודבר השם של אמור, דבר כל הדת בני ישראל, תזהיר אותם, ואמרת להם, קדושים תהיו. חייבים להיות קדושים, זה לא מספיק העריות. אתם רוצים להישאר בארץ, חייבים להיות קדושים. ובעצם, אבן עזרא אומר שהעזרה הזו היא לתקופת בית שני. שבית ראשון נחרב על עבודה זרה גילוי עריות שפיכות דמים. באה התורה ואמרה לנו, קדושים תהיו, והקדושים תהיו יהיה פירוט של עשרת הדיברות. אומר אבן עזרא, באמת, עשרת הדיברות יש בהם תותה סגולה של עריות ושמיטה. יש לנו כמה מצוות שעליהם כתוב ברית, ואילולי הברית, אז עם ישראל מסוכן בארץ. ובעצם התורה פשוט לוקחת את עשרת הדיברות ומציגה אותם בצורה אחרת בפרשה שלנו. איש אמו ואבי תיראו, כנה יתכבד את אביך וכולו. מה הסדר? למה התורה בפרשה שלנו משנה את הסדר מעשרת הדיברות? אומר אבן עזרא, הסדר הוא לפי ילד שגדל. דבר אל כל הדת בני ישראל. תאמר לעם ישראל, ככה צריך לחנך את הילדים, קדושים תהיו. ואיך עושים? את זה מה המצווה הראשון שילד יודע? איש אמו. כל ילד הדבר הראשון שיודע זה אמא. אפילו באופן טבעי, אני מוסיף, לילד המילה הראשונה שיוצא לילד מהפה, כשהוא בוכה, זה מה, 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 בכל השפות. זה מה, מה, זה אמא, זה אומה. אז תמיד זה, כי זה מה שיוצא לילד מהפה. הדבר הראשון שהוא יודע זה אמו. אחר כך זה אביו. אחר כך אתה לימדת אותו איש אמו ואביו תיראו, אתה יכול ללמד אותו שבת, שימו לב גם עשרת הדיברות, לימדת אותו את השבת, אתה כבר יכול להסביר לו שיש בורא עולם, ששבת ביום השביעי, אל תפנו אל האלילים, ולא עם מסכה, אפילו דברים שאתה חושב שתוכל להשיג את הכוחות מהשמיים, לא תעשו לכם, כן.
אפשר?
נדחה.
אז כלומר, יש פה מהלך, ראינו את זה במקומות אחרים, שהמהלך החינוכי הוא הפוך מהמהלך, אולי המהלך, לפחות בילד, בגידול, הוא הפוך מהמהלך החשיבתי. בדרך כלל אנחנו אומרים מהרעיון, מהמחשבה אל המעשה. אז לכן, בעשרת הדיברות, זה קודם הייחוד השם, שלילת עבודה זרה, מתוך זה זה בא לידי ביטוי בשמירת שבת, כיבוד אב ואם. וכאן זה הפוך, כי הילד הוא צריך קודם כל את המעשה, רק מתוך המעשה הוא יכול לבנות את הרעיון.
יפה, באמת אבן עזרא אומר שהדגש הוא לקראת המצוות שבלב. שאנחנו בונים לקראת, כמו שאתה אומר, אנחנו הולכים מהעולם המעשי, לא תגנובו, לא תחחשו, לא תשקו, שזה הכל פיתוח של עשרת הדיברות, נכון? לא תשבו בשמי לשקר. לקראת איפה? לקראת המצוות שבלב. לפני עבר לא תיתן מכשול, אף אחד לא יודע מה עשית, בעצם זה הכוונה. לא תעשו עוול במשפט, לא תלך אכיל בעמך, לא תעמוד על דם רעך. מצוות שמאוד מאוד תלויות מה האדם חושב. תוכיח תוכיח תמיתך, לא תשאת עליו חטא, לא תשנא את אחיך בלבביך, לא תיקום, לא תיטור, ואהבת לרעך כמוך. אנחנו הולכים לקראת המצוות שבלב. זאת אומרת, באמת, ההגדרה של הרב גפני מאוד נכונה, שזה מתחיל מהעולם המעשי שהילד רואה לקראת העולם המחשבתי.
לכן, קודם כל, האבא מלמד את הבן שלו תורת סביבה, ואחר כך שמעית.
יפה. יש פה שני גרסאות בתחילת הפרשה באבן עזרא, שני גרסאות הפוכות. דבר אל כל הדת בני ישראל, גרסה אחת אומרת, לרבות את הגרים. גרסה שנייה אומרת, להוציא את הגרים. אל כל הדת בני ישראל, מה זה בא, האם זה בא לכלול או למעט אותם? אם הכוונה היא למעט, אז אין הכוונה גרי צדק. הכוונה היא גרי תושב. בעריות, אז הגרי תושב יש להם גם עזרות, שהם צריכים לחיות חיים אתיים, מורליים, וגם בבניות קשר, מה מותר, מה אסור. אבל פה, כל הדת בני ישראל, זה מצווה דווקא לנו ולא לגר תושב.
למה שלא תסביר
לגר צדק? אם זה להוציא גר צדק? מהקונטקסט, מההמשך של הדברי אבן עזרא, ככה זה נקרא. מה גם שאיפה מצינו שגר צדק לא כלול במצווה? יש מעט מאוד מצוות שהוא לא בהן. בסדר? אתה אומר, כבד את אביך, איש אמו ואביך, אבל קדושים תהיו, אור הזה מצווה עליו גם כן, מה?
אתה, זה כל הפרשה.
הוא אומר, כן, דבר אל כל הדת בני ישראל, הוא אומר שזה לא... כן. טוב, יש פה שתי דברים שצריך לשים לב בפרשה שהם מאוד קשים, שהמצוות כל הזמן עוברות מיחיד לרבים. איש, אמו ואביו, תיראו. יש לנו לאורך כל הדרך. ובקוצריכם לא תיכלה, לקט קרצך לא תלקט, חמך לא תעלל, להניב לגר תעזוב אותם, לא תגנובו, לשון רבים, לא תחחשו, לא תשקרו, לא תשבעו. אנחנו עוברים כל הזמן מיחיד לרבים. ואבן עזרא לומד שהדגש פה זה האחריות הציבורית. דבר על כל הדת בני ישראל, יש פה אחריות. בן אדם יודע שהשני גוזל, אז אם הוא שותק, יש לו יד בזה. בן אדם יודע שהשני עובד עובדה זרה, מכחש, לא משלם פעולה. יש אחריות ציבורית. זה למה שהמצוות נאמרו אל כל הדת בני ישראל, לתת אחריות. שבן אדם ידע שיש לו אחריות על השכן, אם הוא גונב, מכחש, משקר בעמיתו. הדגש של שבת לקטנים זה כי קטנים מצווים בשבת ולא מצווים ביום טוב. יש דין מיוחד אתה ובנך בשבת, אין דין כזה ביום טוב. תיראו, איש אמו ואביו, תיראו, זה האחריות הכוללת. ללמד את הילד להיות ירא את ההורה. אתה לא יכול לצפות שזה יבוא מטיבו לילד. ואני הייתי מוסיף מעצמי משהו שבן דוד שלי פעם העיר תשומת ליבי. הוא בנה בית חדש, הוא אמר לי שהוא בונה שטח להורים שלו, כשהם יזקינו יהיה להם מקום לגור. והוא אמר, אל תחשוב שאני משקיע בהורים שלי, אני משקיע בי. כי אם הילדים יראו שאני מטפל בהורים כמו שצריך, אז כשאני יזקן הם גם ידעו לטפל בי. זה הערה נכונה. איש אמו ואביו תיראו, חלק ממה שאני מלמד את הילד, זה מהיחס שלי להורים שלי. את שבתותיי תשמורו. מה זה תיראו? הוא מתחיל איש, אמו ואביו, ואז הוא מסיים תיראו. מה זה לשון רבים? אז זה לרבות הילדים שלך. לרבות אותם. אני מוסיף ואומר שיכול להיות שהלימוד שלהם זה מהפעולה שלך. את שבתותיי תשמורו, אז זה גם כן. ללמד אותנו את האחריות, לפי אבן עזרא, של ההורה לילד. אל תפנו אל האלילים, הכוונה היא בחשיבה. הרבה פעמים בן אדם יש משיכה. למה היה לנו כל כך משיכה לעבודה זרה? אומר הנציב, הגענו לארץ ישראל, ארץ שתלויה בגשם. והגשם הוא דבר שמאוד קשה לצפות אותו. ועבדי עבודה זרה, חלק מהחוכמה שלהם הייתה בעצם למצוא דרכים כן לצפות עתידות. וזה למה שהיצר הגדול של עם ישראל בתקופת בית ראשון היה היצר של עבודה זרה. והנציב אומר, זה למה שהם לא רצו לחזור לארץ. הם אמרו, אנחנו חוזרים למצב שאנחנו תלויים בגשמים, רואים את השכנים מסביבנו, יש להם כל מיני שיטות, דרכי עבודה זרה, לצפות מתי הגשמים יבואו, ואנחנו, אסור עלינו זה, ולגור בארץ הזאת, ולא להשתמש בכלים שהם משתמשים, עם ישראל הרגיש שזה יצר מדי גדול, וזה היה הפחד שלהם לחזור ארצה. היה להם פחד לחזור לעבודה זרה.
מה, בבית שני?
בחורבן בית ראשון, בתקופה של תחילת בית שני, כן. אל תפנו אל האלילים.
זה במוצחות.
כן, כן.
איפה זה מופיע? אני ראיתי את זה.
הנציב על שיר השירים.
יש מקור קדום, לא במדרש.
שמה?
אין מקור קדום במדרש.
שמה?
על הפחד של עם ישראל לחזור בגלל שהארץ...
כן, זה כן, אבל ההסבר הזה שהגשם הוא המדרש אומר שהם פחדו שהם יחזרו לעבודה זרה. אמרו, אם נחזור ארצה, נחזור לעבודה זרה. אז כללית מסבירים את זה שבארץ שיש יותר קדושה, יש יותר יצר לעבודה זרה. זה למה שבארץ היו את המעשים הכי מקודשים והכי מתואבים. פתח של גיהנום גם בארץ ישראל, לא פתח לגן עדן. אז זה ההסבר הכללי. הנציב נותן הסבר אחר. אני לא ידעתי אם הוא חוזר, אבל הוא ישב מחילה. אני לא ידעתי אם הוא חוזר, זה למה שאמרתי, כלום
בהתחילה. יש מצווה נסתרת בפסוק פה, וזה לירום מהגבי.
זה עת, זה עת לרוב את הכל.
יורים, יורים,
לא, זה לא...
אז אלילים פה אבן עזרא אומר את הפשט המפורסם שלו, שאבן עזרא זה מלשון על, זה מלשון שאין, אין ישות, אליל זה הרבה לשונות, עצבים. למה האליל נקרא עצבים? מלשון עצבות, שהוא מקנה עצבות לעובדו. אותו דבר אליל, מלשון על, שהוא לא נותן תועלת לעובדו. וזה מה שהתורה הרבה פעמים מגנה את שם העבודה זרה, נותן לו שם גנאי כדי ש... לגנות בעינינו. זה אחד מהדברים שצריך להיזהר. כשמדברים, הרבה פעמים אנשים נוסעים לאירופה. לא דיים שהם עוזבים את הארץ, הם הולכים לבקר כנסיות. לא דיים שהם מבקרים כנסיות, הם חוזרים ומספרים לילדים איזה יופי. אני הייתי פעם עורך בסעודת שבת, איפה שהם בילו את הסעודת שבת להסתכל על תמונות של כנסיות. אבא בדיוק היה בנסיעה באירופה, חזר, הראה לכולם תמונות. הוא אומר להם, תראו, אני נכנסתי בכנסייה הזו, אתם יודעים כמה יהודים צלבו בכנסייה הזו בזמן האינקוויזיציה, ואני עומד שם יהודי גאה, ואף אחד לא עושה לי כלום. אז הוא אמר את זה, כאילו, תראו מי ניצח. בסדר, אבל מה, מי התיר לו להיכנס לכנסייה?
רב סולובייצ'יק, מה?
מה? מה רב סולובייצ'יק?
אני אבדוק את זה, אני אגיד.
בסדר?
אני אגיד, אני אתוודע, אני הייתי בוותיקן, ולפני כן גם ביררתי את ההלכה, ואמרו, והרב, הרב שאמר שהוא שם. בסדר? אני נכנסתי לכנסייה בסוף, לא כל הוותיקן זה כנסייה. אני נכנסתי לכנסייה, אבל החבר שלי היה ו...
תביא לי, אני אשמח לראות.
למה
אני
שם שזה...
תימו לך בדרכון, תשמע. מה? בדרכון נכנסתי. אגב, נכנסתי לשם בזול בגלל תעודת סודן של מכון לב.
טוב.
אם הייתם מצליח להכנס עם מרטפים, זה היה חידוש גדול.
אם
לפי
אבן
עזר,
למה
יש שם
השם
שהוא על זה אל וזה על. אל זה לשון כוח, אליל זה עם חלו, עם סגול, לא עם צעירה. סגול בראשונים הוא הרבה פעמים נקרא פתח. מבחינה מילולית, סגול ופתח מאוד דומים. הרבה פעמים שיש לך אל זה כמו על, וכשיש לך אל זה כמו עול. הצעירה והקמץ קטן, הקמץ והצעירה הם מאוד דומים מבחינה גרמטית, והסגול, זה אחד מהבעיות. טוב, מה מוסגר. אנחנו חוזרים, אבן עזרא מסביר חילול, מה זה לשון חילול? וחיללת את שם אלוקיך, לא תשבו בשמי לשקר וחיללת את שם אלוקיך. אבן עזרא אומר לנו חילול זה מלשון חול, כמו שחול אין בו טעם, ככה כשאנחנו מדברים על משהו שהוא חול, חולין, חילול, הכוונה היא אין בו טעם. אנחנו, יש לנו מצווה, חרמך לא תעולל. מה זה לשון לעולל? אז אנחנו יודעים שעולל זה ילד קטן. רש"י מסביר, ילד קטן נקרא עולל כי הוא מעולל באפר, הקטן הוא כל הזמן מתלכלך. אז כמו שהקטנים נקראו עוללות, ככה הגפנים שהם קטנים, כשהם לא התפתחו כמו שצריך, התורה אומרת, וחרמך לא תעולל. לא לקחת את הגפנים שלא התפתחו כמו שצריך. ופרט חרמך לא תלקט. אתה צריך להשאיר אותם לעניים. הגפנים שלא מתפתחים כמו שצריך,
שכחה, פעה,
יש דין או ללות.
שתי דינים.
יש קשר בין זה לבין דילול?
לא. לא, זה דין אחר. אתה צודק, המשנה דנה בזה.
כי בעדי דילול הגפנים יהיו...
זה עליות. מותר. הדילול הוא סוג של זמירה, נכון? אבל המשנה מגדירה לי מה נחשב דילול ומה לא. וחרמך לא תעולל, ופרט חרמך לא תלקט. מה זה פרט? אז לי היה ויכוח...
או אשכול שלם או אחד.
יפה. אז מי אמר לך אשכול שלם?
הרב אמר פה בהלכות שבת.
אני אמרתי שזה ויכוח שהיה לי כבר... אמרתי שמהרמב"ם משמע שזה גם אשכול שלם?
נראה לי משהו
כזה, הרב... כי מרש"י פה מוכח שהכוונה היא דווקא גפן יחיד.
גרגירי
ענבים, פרט, מלשון מפורט. הראש כולל בתפארת ירושלים טען שזה גם אשכול. יש רמב״ם שמשמע שגם אשכול יחיד שנופל יש לו דין פרט. ובמשניות זה לא היה נראה לי ככה, וברש"י פה זה מפורש לא ככה. אז זה בסדר, עדיין נשאר צמצוך עיון, אני לא זוכר מה דייקנו ברמב״ם ספר המצוות, צריך להסתכל שוב. אני לא זוכר.
סליחה, אני רוצה להבין, מה זאת אומרת? אשכול שלם יקרה פרט?
כן, ככה הוא טען.
יוצא לפי דבריו, שאם אני כותב אשכול שלם, אני לא צריך לעשות, אני יכול להתחיל לאכול.
לא, פרט זה דווקא אם זה נופל לאדמה, כמו לקט. אם זה נפרט מי, אז לשיטתי, אם זה נפרט מהאשכול. לשיטתו, אם זה נפרט מהאילן.
אבל אם אני כותב
המצינו דבר כזה? שאשכול שלם יעזוב את הענף שלו ו...
אתה כותב ונופל לך, הרי אתה... בצירת ענבים זה לחתוך ולאחוז. יכול לקרוא שזה ייפול לך מהיד.
אה, משהו שאני עשיתי תוך
כן,
כזה.
כן, אתה תוך כן, כדי...
אני הבנתי שדברים שנופלים בתוך כדי...
לא, תוך כדי כתיפה גם כן.
תוך כדי כתיפה?
מפורש,
כן. בצורה טבעית לא, רק לא, תוך כדי כתיפה.
זה צורה טבעית כתיפה. כמו התבועה של...
לא, שוב, אני לא בטוח של המחלוקת.
תזכיר עוד פעם, מה המחלוקת שהזכרת?
אני מסופק, לא מחלוקת. היה משמעות ברמב״ם שגם אשכול שלם נחשב פרט, זה לא נראה לי ככה מהמשניות, זה לא רש"י פה מפורש שלא. השאלה היא האם אשכול שלם שנופל יש לו דין פרט. לא יודע, הראש כולל טען שכן, אני לא, לא ברור לי בכלל שכן. דוד זוכר שכשלמדנו את הספר המצוות, היה לנו דיוק לכאן או לכאן, אני לא זוכר לאיזה כיוון.
אני זוכר שרבית שלי...
אבל אני לא זוכר מה, מה ראינו, ראינו ברמב"ם מדויק לכיוון אחד, אני פשוט לא זוכר לאיזה כיוון. טוב, יש לנו לא תשבו בשמיד השקר, שזה המשך של עשרת הדיברות, כמו שדיברנו, לא תשוק את רעך, זו מצווה מיוחדת, מי שמחזיק את שכר שכיר. לקח בן אדם ומונע ממנו את התשלום שהוא חייב לו. לא תגנובו, לשון רבים, אומר לנו אבן עזרא, ללמד אותנו שהרואה ושותק גם כן גונב. לא תכחשו איש בעמיתו, אותו דבר. לא תקלל חירש.
מה זה לא תכחשו?
לקחת ממישהו פיקדון, עכשיו אתה טוען שלא לקחת.
אותו דבר אם אתה יודע מהצד.
כן, אם אתה יודע ואתה שותק.
אני יודע עדות לחברו ואינו מעיד לו, זה כאילו...
כן, או יודע שחברו חוטא בשכן, והוא לא אומר לו, שמע, אתה לא בסדר, תן לו חזרה. לא תקלל חירש.
זה רק בשכנים או בכל דבר?
לא, נתתי דוגמה. אדם שיודע שמישהו אחר גונב, והוא יכול למנוע את זה. אדם שיודע שמישהו אחר מכחיש, והוא יכול למנוע את זה.
זה פגיעה במישהו? בכל נושא שהוא?
השאלה תמיד תהיה כמה נזק אני צריך לספוג כדי להציל את השני. איפה שהשאלה הזו מתעוררת הרבה זה בחדרי ניתוח. מי שעובד בבית חולים והוא קולט שעשו פשלה. עכשיו הפציינט לא ידע. זאת אומרת זה מעשים בכל יום. אם אומרים לך שיש רופא שלא עשה טעויות זה שקר. אין אדם שלא עושה טעויות. אין סופר שלא מפשל ופעם אחת שוכח להכניס פרשה או מכניס פרשה הפוך. כולם זה קורה. אין מציאות, כולם בשר ודם. בכל תפקיד שיש, אם אתה לוקח בן אדם, אז זאת אומרת שיהיו לו טעויות. זה שקשויות אחרות לא מפרסמות את הזיופים שהם תופסים, ורק הרבנות מפרסמת מה שהיא תופסת, זה עוד כבוד לרבנות. זאת אומרת, זה לא שאצל האחרים אין פשלות, זה שהרבנות מפרסמת. תפסנו א', תפסנו ב', תפסנו ג'. בעצם אין מציאות. כל רופא יש לו טעויות, כל אדם בשר ודם יש לו טעויות. עכשיו השאלה היא מה קורה כשקורה טעות. אז זו שאלה מאוד קשה. היה רופא פה בארץ שעלה ארצה והיה בבית חולים ותפס טעות והעיד על כך והוא לא יכל למצוא אף בית חולים שיקח אותו לעמוד. זאת אומרת, זה די ידוע בעולם הרפואה שאם בן אדם יפתח פה ויעיד נגד רופא אחר, אז הוא לא יוכל למצוא פרנסה. כל מקרה צריך לשאול את השאלה שלו, מה החוב של האדם. צריך לדעת שזו שאלה מאוד מאוד קשה. אתה רואה חשבון ואתה יודע שהקליינט שלך עושה משהו לא הוגן. אני התקשרתי לרואה חשבון, והוא אמר לי, שמע, אם אני אדע ממה שאתה עושה, אני אצטרך לדווח עליך. אמרתי לו, תדווח. אין דבר שאני עושה שידוע לי שהוא לא בסדר. תלמד אותי מה עשיתי שהוא לא בסדר, כי גם אני לא רוצה. אל תאמר לי, אני לא רוצה לדעת, אני לא רוצה תשובה כזו. אני רוצה לדעת. אני התפעלתי ממנו שהוא אמר לי, תדע, אם אני יודע, אני מדווח. הוא צודק, בסדר. אני מסכים איתו. התברר שהייתה אי הבנה. הוא חשב שעשיתי משהו לא חוקי, אבל אמרתי לו, שמע, אני רוצה כמוך. אני גם רוצה. אבל זה מאוד קשה, תחשוב, רואה חשבון יודע שהקליינט שלו עושה משהו לא חוקי. הוא ידווח, הוא לא יקבל עוד קליינט, הוא יאבד את כולם. אותו דבר עורך דין, אותו דבר רופא. אני יכול לומר לך שאחד מהשאלות שאני מקבל, והן שאלות קשות, זה בדיני לשון הרע. תקח מקרה של מתרגם. מישהו יתקשר, לא מהקהילה, הוא מתרגם, וביקשו ממנו לתרגם, ראובן תובע את שמעון, ובתביעה הוא כותב, שמעון הוא גנב ונוכל, והוא מקלל אותו מפה עד הודעה חדשה. עכשיו, התפקיד שלו זה לתרגם את כל הכללות האלה. והוא יודע שהמעסיק שלו הוא סתם מגזים. באמת, הבן אדם, בסדר, יש לו טענה עליו, אבל הוא לא עד כדי כך, אבל לצורך בית המשפט, אז הוא מרחיב את העירייה וכותב עליו כל מילה רעה שהוא יכול. הוא אמור לתרגם או לא? הוא יודע שזה שקר. זה לא היה בשביל בית המשפט. הוא לקח אותו לקוח פרטי שרצה להגיש תביעה וביקש ממנו לתרגם.
אם הוא לוקח את העבודה, אז הוא צריך לעשות את זה כמו שהוא מציג אותו.
אז יש לו בעיה אחת שהוא לא יכול, הוא לא יכול לשקר למעסיק. יש לו בעיה שנייה שהוא לא יכול להיות שותף לשקר. אז הוא תקוע בבעיה, נכון?
הוא לא שותף לשקר, הוא עושה את
הציבור. זה לא הולך ככה, הוא יודע, זה בדיוק מה שכתוב פה.
זה רק מתרגם, לא משותף של זה. מה עוד דין שותף למישהו שמגן עליו? לא שותף. אולי הג'וב שלו זה נגן לתת את
בוא נתחיל אחרת. באמת, לפני שאדם לומד להיות עורך דין, שילך לרב וישאל אותו מה מותר לי ואסור לי כעורך דין, נכון? שאלה נכונה. זו שאלה ש...
בכלל זה אסור, כאילו, למה? בגלל שזה ערכאות.
אז אני... את הבעיות אני שומע. החוכמה היא למצוא את הפתרונות. בעיות, נכון, יש. עכשיו צריך כל מקרה לדון לגופו. אני רק אומר, צריך לדעת שהתורה פה נתנה לנו לשון רבים, לא תגנובו, להזהיר אותנו, לא להיות שותפים, לא תכחשו, לא להיות שותף בהכחשה, לא תקלל חירש, רש"י אומר להוציא מתים. המוזכר שכבר חז"ל התקינו, שלא להוציא לעז על מתים, וזה נפסק בשולחן ערוך. הגמרא אפילו מספרת שאם האדם היה חכם ומישהו דיבר עליו רע, אז משמיים טובים את כבודו, והגמרא מספרת שהאדם נהרג במקום. הרמב"ן אומרנו שהתורה בכוונה ציוותה על שני קצוות העם. יש דין לא לקלל נשיא ועמך לא טהור, יש דין לא תקלל חירש. אלה שני הקצוות. החירש הוא אחד בתחתית המדרגה, הנשיא הוא בראש המדרגה, ואדם אמור להבין מזה שגם כל מי שבאמצע לא אמורים לקלל אותו. יש גם נטייה של האדם להרגיש שהוא יכול לקלל את החירש כי הוא ירוד. הרבה פעמים אנשים, דווקא כי אדם ירוד, אז הם מרגישים שמותר להם להתייחס אליו בצורה כזו. והתורה ומזהירה אותנו איך להתייחס אליו. הטבע של האדם, כתוב בהרבה ראשונים, הטבע של האדם זה לשנוא את ההנהגה. הוא צריך את ההנהגה והוא בכל זאת שונא אותה. אז התורה מזהירה לא לקלל חירש.
רגע, לחירש... לקלל זה לפגוע בו או...
לא, זה לקלל. ארור הוא בשם השם.
מה זה קשור לחירש?
כן,
לא
יודע. הרגע חירש. האדם מרשה, או כי הוא תחתית הדרגה בחברה, אז אם אני נמאס לי מהרעים, אני קצת מצוברח, אני צריך לקלל מישהו, אז אני מקלל את העני ההוא שיושב בדרך. או כי אני מרשה לעצמי, הוא לא שומע אותי, אז מה? מה
עשיתי? אז קיללתי אותו. אבל מה זה משנה אם הוא לא שומע אותי? אני מקלל אותו שהוא ימות, אני לא מבין. לכן כשאני קורא את זה, אני חושב, לא תקלל, אל תפגע בבן אדם הזה או משהו.
בסדר, גם נכון. אבל זה מלמד אותי את הזהירות שצריכה להיות לי כלפי כל יהודי. ולפני עיוור, פה התורה בעצם מלמד אותי על גרמה בנזיקין. הרי האדם שמניח מכשול, הוא לא הפיל את השני, הוא הניח את המכשול שהשני ייפול עליו. פה התורה והזהירה אותנו, לפני עיוור לא תיתן מכשול. גם לגרום נזק לשני, האדם צריך להיות זהיר.
זה רק ישראל או גם בו?
אז יש חילוקים, יש יותר ציוויים מאזהרות על ישראל, ובגוי צריך לדון כל מקרה לגופו. עד איפה התורה הזהירה אותנו, הנה חינמי. לא תלך רכיל, אז פה יש רש"י שמופיע הרבה פעמים בתנ״ך, שרש"י לומד שכל פעם שכתוב אכל בי קורצה, לאורך התנ״ך, הכוונה היא שהם היו אוכלים איזושהי סעודה, אחרי שהיו מספרים לשון הרע הסיסית. הרמב״ן פה חולק מכל וכל, רמב״ן מאוד מעניין, הוא אומר, הלשון אכיל, שמופיע בתנ״ך הרבה פעמים כשסיפרו לשון הרע בספר דניאל ובעזרא, אכיל הכוונה היא להשמיע קול. הרמב״ן אומר, היסוד של המילה אכיל זה כשאדם משמיע קול בלי לומר מילה שמובנת. אז הרבה פעמים, כל אדם מכיר את זה, שאומרים, פלוני עבר פה, ואתה עושה, כולם הבינו שיש לך מה לומר עליו. אני מה זה אוהבת את אמא שלו? מספיק הכל, הרבה פעמים הכל מעורר את השני לשאול, ומכל כוח זה שהוא שאל, אני כבר יכול לספר את הלשון הרע שלי. עכשיו, התורה מזהירה את הדין לא תלך רכיל סמוך לדין של הצדק עם המשפט. עכשיו, התורה אומרת לנו מצד אחד לא תעשו עוול, לא תישא פני דל, לא תהדר פני גדול, בצדק תשפוט, לא תלך רכיל. זאת אומרת, התורה ציוותה אותנו, הדיין צריך להיות בסדר, הדיין צריך להיות לו יחס הוגן כלפי ההנהגה, לא תלך רכיל. מה לא תלך רכיל? כי המקום הכי מסוכן שיהיה רכילות, זה דווקא בין ההנהגה. כי כשההנהגה שומעת לשון הרע, בסיפורים שאנחנו רואים כבר בתנך, אז אנשים מתים. ולפעמים ערים שלמות נהרגות, כמו שהיה עם שאול ונובי רכוהנים וכו'. אז התורה מזהירה דווקא לא תלך רכיל, אחרי שהיא אומרת לנו, הבית דין צריך להיות נוטרלי גם כלפי ההנהגה, לא תהדר פני גדול. צריך להיות צדק במשפט גם כלפי הגדולים. ואז התורה מזהירה אותנו, ואל תנסה בין הגדולים למשפט, לא תלך רכיל. אני השם, התורה אומרת לנו הרבה פעמים אני השם, וכל פעם הראשונים מסבירים דבר אחר, אני השם יודע נסתרות וכולו.
מה אתה אומר? אני השם, לא השם, אני השם.
תודה רבה.
מה זה לא תעמוד
אותנו? אז יש בזה כמה מהלכים. יש פשט אחד, הראשונים מדייקים שלא כתוב לא תלך רכיל ולא תעמוד, אלא כתוב לא תלך רכיל, לא תעמוד. אז בפשט התורה אומרת לנו, לא תלך רכיל מצד אחד. מצד שני, אל תהיה חסיד שוטה. אתה יודע שלפלוני הולך להיות נזק, לא תעמוד על דם רעך. חלק מהלא תלך רכיל, זה תדע שאם השני הולך להיות ניזוק, אתה צריך לומר לו משהו. לא תעמוד על דם רעך, אל תעמוד בשקט כשהשני הולך לנזק. בזה לא התכוונתי לא תלך רכיל. זה למה שלא כתוב וו. לא תלך רכיל, לא תעמוד. זה הכל אותו ציווי.
אני יודע בדיוק מתי זה היה רכילות ומתי זה
היה... יפה, זה פשט אחד. לא תשנא את אחיך בלבביך, מצוות הלב, הוכח תוכיח, לא תשא עליו חטא, לא תיקום, לא תיתור, הכל מצוות של אהבת הרעה. אני השם. למה כתוב בסוף אני השם? אז אבן עזרא אומר, אני השם, בראתי את שניכם, אני רוצה שיהיה טוב לשניכם. כל הורי יודע, כשהילדים רבים, אז הוא אומר, רגע, אני אבא לשניכם, לא רוצה שהוא ינצח, לא רוצה שהוא ינצח, רוצה ששניכם תהיו שמחים. הרס"ג אומר דבר אחר, אני השם, אני אגמול לך טוב. משמע, בעיניי שהרס"ג אומר, אני יודע שלא מתחשק לך. ציוויתי אותך הרבה מצוות בן אדם לחברו. לא תשנא את אחיך בלבביך, לפעמים זה לא מתחשק. מה זה לא תשנא את אחיך בלבביך? אם יש מישהו שאני כועס אליו, שלושה ימים אני לא מדבר אליו מחמת הכעס, זה לא תשנא את אחיך בלבביך. כבר עברתי על לא תשנא. אם מחמת הכעס שלי אליו אני לא מדבר איתו שלושה ימים, זה ככה חפץ חיים מוכיח מהדין שונא ברוצח, ששם ההגדרה של שונא, והוא לא שונא לו מתמול שלשום, תורשים שאם הוא לא דיבר איתו שלושה ימים, זה נקרא שונא. משם מוכיח החפץ חיים, שגם פה לא תשנא את אחיך בלבביך, הכוונה אם אתה לא מדבר איתו מחמת שנאה שלושה ימים. הוכיח, תוכיח תמיתך, לא מתחשק לי. אני צריך ללכת לדבר איתו? כן, לא תישא עליו חטא. הרבה פעמים אם תדבר איתו, אתה פתאום תבין שיש שיקול לגמרי אחר. אתה תבין פתאום שלא הבנת נכון. הרבה פעמים. אתה רק מעלה את הנושא בפני הבן אדם. למה? פתאום בן אדם אומר לך משהו, לא היית מוכן לזה. הוכח תוכיח, תעלה את הנושא, לא תישא עליו חטא. אתה פתאום תגלה. הרבה פעמים, מה שאתה חשבת שהוא לא בסדר, אתה לא תישא את החטא. לא תישא עליו, בגללו, אל תישא את החטא. לא תיקום, לא תיתור, לא בא לי. אני השם, אל תדאג, אני אשלם לך. יכול להיות שאתה תקן את כל המצוות האלה, לא תראה רווח מהחבר. אומר רס"ג, זה למה שהסיום הוא אני השם. את חוקותיי תשמורו, אז פה יש לנו חוקים גם בבן אדם לחברו, גם בבן אדם למקום, גם בהנהגת המדינה, ואנחנו חוזרים ליסוד של אבן עזרא בתחילת הפרשה, שהחוקים האלה הם אלה שמייסדים קיומנו בארץ. שלא יחשוב האדם שזה רק המצווה של עריות, מסביר אבן עזרא, זה למה שהתורה באה ופרטה לנו בפרשה הזו, איך הדת בני ישראל צריכה להיות קדושים, דווקא העדה, דווקא מכוח חינוך הילדים, כמו שדייקנו בתחילת הפרשה.